שלום וברוכים הבאים לשיחות על סמכות כאן במרכז פסגה ירושלים. אני יהושע אדלשטיין, יחד איתי נמצא ידידי, הרב ברוך בינדר. הרב בינדר, אתה רוצה להציג את עצמך?
כן, שלום וברכה. אני עוסק בחינוך שנים רבות, נוער מאתגר. ברוך השם, יש לנו ניסיון בנושא הזה של התמודדות עם הנוער הזה.
הרב בינדר, בשנים האחרונות, כשאני מסתובב בלא מעט מוסדות חינוך, צפה ועולה הרבה פעמים איזושהי אמירה של צוותי הוראה שאין להם מספיק כלים, הם יכולים לקרוא לזה, כלים להתמודד עם הילדים או עם הנוח היום, כן? אני כפסת המשיך, אני מקווה שזה באמת סימן ביסגו אל צדק במהרה, אבל ובאמת זה מצוקה שצפה ועולה, זה כמעט כמו סכר, אתה תפתח, תשב עם חדר מורים או חדר מלמדים כלשהו, ותעלה את הנושא של סמכות ומשמעת בכיתה, וזה כמו סכר שמתפרץ. זה נראה לי איזושהי מצוקה שהיא לא פשוטה בכלל. והשאלה שלי, שוב, אנחנו יושבים פה, אנחנו יושבים עם שנינו יחד עובדים עם נערים מורכבים, עם נערים לא פשוטים, ואנחנו עדיין מצליחים להתמודד עם אותם כלים לכאורה, שאנשים אחרים מתמודדים איתם, עם סמכות, עם הפעלת סמכות, עם התמודדות עם סמכות, ואני חושב שאולי ננסה לנתח את זה ביחד, לנסות להבין מה אנחנו עושים ומה קורה כאן, כדי באמת לשתף את האנשים האחרים שנמצאים בשטח, איך באמת הם יכולים לקחת כלים ולנסות להתמודד עם זה.
כן, אז באמת ננסה לעשות את זה, ואולי בתור הקדמה אני אספר מהחוויה האישית שלי, שהתחלתי ללמד, הייתי מוטרד ומשקיע המון בנושאים של הוראת חומר הלימוד, להתכונן לשיעור, איך אני אעביר את החומר, איך אני אגיש אותו, וגם הטרידו אותי נושאים כמו היחסים עם הצוות, עם המנהל, שיהיו מרוצים ממני, שיאהבו אותי, אבל לא העסיק אותי בכלל הנושא של משמעת, איך להתמודד עם הורים של משמעת בכיתה, ואיך ליצור סמכות. ולמעשה זה נושא שיש עליו הרבה מאוד חומר תיאורטי, אבל אין עובד הוראה שלא עסוק בשאלות של סמכות בחיי היום שלו, ואני אשמח מאוד אם אני אוכל לתרום למישהו משהו בנושא מתוך הניסיון שיש לי בפעולות שעזרו לי להיות בעל סמכות טוב יותר. אבל אם נזקק את השאלה, אז השאלה היא אם זה, אם סמכות זה דבר מולד, שהאדם נולד עם הסמכות הזאת, עם הקריזמה הזאת, עם התכונה הזאת, או שזה דבר נרכש שאפשר לרכוש אותו, ואדם גם כביכול שלא נולד עם זה, הוא יכול לרכוש את התכונה הזאת ולהפך להיות בעל סמכות. כמובן על ידי עבודה נכונה, לעורר סמכות אצל תלמידים שלו.
אני רוצה להתעכב על המילה שאמרת על לעורר. אנחנו כולנו מכירים עובדי הוראה האלה שאתה יודע שהם נכנסים לחדר והם לא צריכים להרים את הכל ומיד סוג של מה שאנחנו אוהבים לקרוא קריזמה, קריזמה בסמכות אולי אפילו. אני חושב שההגדרה היא לעורר פה, היא הגדרה מאוד יפה. אבל בעצם כשהם נכנסים לחדר הם מעוררים אצל התלמיד משהו שגורם לו להתייחס אליהם ולהתייחס לסמכות שלהם. מה זה, איך מעוררים את זה? זאת אומרת, מה התהליך שקורה שם והאם זה תהליך שאפשר להעתיק אותו? הדבר שקורה שם בהתעוררות של הסמכות. זה כאילו אנחנו כמעט אומרים אפילו שזה הסמכות תמונה שם, היא נמצאת שם, ואנחנו צריכים רק להעיר אותה. לא יודע?
כן, באמת שאתה ממש מכוון לכיוון שאני רוצה לקחת את הדברים. בתחילת הדברים אני אגיד שכמו שהמורה נהיגה הסביר לנו שזכות קדימה מקבלים ולא לוקחים, אז בדומה לזה ממש גם בנושא שלנו ובדור שלנו, כן, זו הדגשה חשובה, בדור שלנו, האומנות היא לקבל את הסמכות, ולא לקחת סמכות בכוח. איך עושים את זה? זה בעצם השאלה שאנחנו דנים בה, והתפיסה שלי לפחות, שבטבע האדם מונחת הכפיפות ההיררכית הזאת, שהאדם לא רק שהוא מוכן לקבל הוראות מבעל סמכות, אלא במידה מסוימת הוא גם מבקש, זאת אומרת הוא מאוד מעוניין לקבל את ההוראות הפעלה האלה מבעל הסמכות, אלא באמת מה שצריך.
אבל אם זה היה עובד ככה וכך פשוט, לא היינו פה, כן? זה הרי ברור שיש שם איזשהו משהו.
באמת אני חושב שזה מה שאני מנסה לעשות בשיחות שלי, לבדוק איזה מנגנונים אפשר להפעיל בתוכנו, שבאמת אנחנו נצליח לעורר את הסמכות הזאת שלנו כאנשי חינוך, לעורר את הסמכות אצל התלמיד.
שנייה, אני רוצה, אתה חושב שהתלמידים לא השתנו היום? זאת אומרת, לפי מה שאתה אומר לכאורה, כמעט הייתי אומר הבעיה היא בנו, כאנשי חינוך.
אני לא יודע במי הבעיה, בנו או בתלמידים, אבל יש מציאות שהיא שונה. אם פעם, אם אפשר לקרוא לזה ככה, בדורות הקודמים, ההיררכיה או הסמכות הייתה דבר שהוא מובן מלא בכל המסגרות, בין הורים לילדים, בין רבנים ותלמידים, בין מורים ותלמידים. היום הגבולות או הדיסטנס או, קצת השתנה, ויש פחות
זאת אומרת, יש משהו באוויר, זאת אומרת, לכאורה, אם אני מסכם ונסה להבין מה שהיה, בטבע, באופן טבעי, אמור להיות איזשהו מצב של סמכות ביני לבין תלמיד, באופן אוטומטי, מתוקף תפקידי, כן, כאיש חינוך, אני הרב בכיתה, אני
מקור הסמכות.
אני מקור הסמכות, ולכן אמור להיות סמכות שטבעית התלמיד גם רוצה להתחבר אליה. ומשהו פה התקלקל, לא יודע, בתהליך הזה.
לא יודע אם התקלקל, משהו השתנה, ואנחנו צריכים לקבל את השינוי. לא, אין לנו מה להילחם בו. זאת הכוונה, אין לנו מה להילחם בו בשינוי הזה.
אז אם אנחנו נצטרך להגדיר את מה שהשתנה, אני חושב שאם נגדיר את זה נכון, יש הבדל בין סמכות חיצונית, שהייתה סמכות שהייתה קיימת עד היום, שהוקנתה לי מתוקף תפקידי, לסמכות פנימית. משהו שאני עושה בעצמי, איזשהו משהו שאני מביא איתי עם עצמי לכיתה, איזה משהו שאני מצליח לייצר בעצמי באנשים שנמצאים מולי, וזה סמכות פנימית. והיא לא בהכרח קשורה לכלים שיש בידי, או לאיום שאני יכול לייצר על באדם אחר.
ובעצם השאלה שאנחנו צריכים לברר עכשיו, זה מה המקור, אם אנחנו צוללים עוד יותר לעומק, זה מה המקור של הסמכות הפנימית, איך האדם מעורר את הסמכות הזו בתוכו.
יש דרך לרכוש את הסמכות הזו?
בוודאי. למשל, הסמכות הזאת שנמצאת בתוכו, שנמצאת בתוך הקרביים שלו, שמגיעה מתוך הקרביים שלו, זה יכול להיות אמונה ביכולות, זה יכול להיות אמונה בתפקיד, בשליחות, או שזה יכול להיות אמונה באדם שהוא, שבצדקת הדרך, ושהוא אומר לעצמו, אני עושה ככל יכולתי בשביל להצליח בתפקיד הזה.
בינדר, אתה יכול לתת לי כותרת במה שאתה אומר?
אני חושב שהכותרת היא אמונה.
אמונה. אמונה זה משהו מאוד כללי.
טוב, אמונה זה דבר כללי, אבל אפשר לפרוט את זה לפרוטו. למשל, אמונה של האדם בעצמו, במסוגלות שלו לחולל שינוי, במסוגלות שלו להיות מורטו, להיות דמות לתלמידים.
אני חושב, אתה יודע, אשתי תמיד אומרת לי שהיא פוגשת שני סוגי אנשים, היא עובדת סוציאלית, היא פוגשת שני סוגי אנשים. פוגשת את אלו שמרגישים מסכנים. ובדרך כלל, ולא בסדר איתם, ודפקו אותם, ועשו להם, ועשקו להם, וכו' וכו' וכו'. מה שמעניין עם האנשים האלו, שבדרך כלל זה רב דורי. לעומת אנשים שכן, לפעמים החיים לא היו קלים כלפיהם, החיים עשו להם איזושהי מצוקה, והם נצרכים לעזרה, וזה בסדר, אבל הם לא רואים את עצמם כמסכנים, הם לא חווים את עצמם כמסכנים. אני חושב שזה איזשהו שורש. זאת אומרת, איש חינוך שחווה את עצמו כאדם סמכותי, שחווה את עצמו כאדם עם יכולת, שמאמין ביכולת שלו, שאפילו מדמיין את זה, אתה יודע, לפעמים אני אומר למורים, תעצרו ותדמיינו שאתם נכנסים לכיתה, וכולם מקשיבים לכם.
במקום הזה, אני חושב שאולי אפשר להמשיך עוד אמונה מסוג אחר, שזה אמונה בשליחות. זאת אומרת, אדם צריך להאמין בזה שהוא נמצא במקום של שליחות, של להשפיע על אנשים, ושהוא עושה את הדבר הנכון, מבחינתו בחיים שלו, ואם אדם החלום שלו זה להיות איש עסקים, הוא בסוף מצא את עצמו מלמד בכיתה או מחנך, אז ברור שהוא לא, מבחינתו, כל הזמן יהיה עצוב מזה שהוא לא עושה את הדבר הנכון מבחינתו בחיים. אבל זה חלק מהאמונה, אמונה זה אמונה בשליחות, בעבודה שהוא עושה, והאמונה שדיברנו עליה קודם, אמונה של האדם בעצמו, שהוא יכול להצליח במה שהוא עושה, ובאמת להיות גורם משפיע ומבוגר משמעותי בעבור התלמידים שלו.
זאת אומרת, אני צריך לעצור ולהאמין בעצמי, ולהאמין במה שאני עושה, ולהאמין בתהליך.
זה הייתי אומר, אתה צריך להאמין שאתה האיש הנכון במקום הנכון, מבחינת זה שהקדוש ברוך הוא שלח אותך למקום הזה, ואתה נמצא כאן במקום הזה, אתה עושה כמיטב יכולתך בתפקיד שאתה נמצא בו, ואתה מסוגל לזה, בגלל שאתה עושה את הכי טוב שלך, ואם אתה מאמין בזה שיש לך את היכולות, יש לך את הכוחות, והכוחות האלה תמונים לך, בעזרת השם גם תצליח.
ואם אני לא מאמין, ואם זה לא הולך, נכנסתי לכיתה וזה לא הלך, איך אני בונה אמונה שבורה? איך אני משקם אמונה?
הדרך שאני מתמודד איתה בדרך כלל, זה שאני מבין שהצרה שלי היא צרת רבים. זאת אומרת, להבין שאין מישהו שהוא מושלם, שביום הראשון, מהיום הראשון שהוא נכנס לעבודה, כשהוא היה בן 20, ועד...
אין, אבל אני לא רוצה להגיע למקום הזה של, טוב, אני מסכן ביחד עם עוד מסכנים. זה...
להבין שגם המוצלחים עוברים את הדבר הזה. אתה מוצלח בין מוצלחים. זאת אומרת, כולם עוברים את הדבר הזה, וכולם משתפרים עם הזמן. לפעמים היו כאלה שנכנסו ועליהם תבילת אש רכה יותר, שהיה להם כיתה באמת מאתגרת פחות. ויכול להיות שאתה יתרה מזלך ונכנסת לכיתה מאתגרת יותר. דווקא מתוך המקום הזה שתדע להתמודד טוב, או שתמצא כלים ותשקיע כוחות ומאמצים ומחשבה, בעיקר מחשבה והתבוננות, ואיך להצליח עם, תלמידים יותר קשים, כיתה קלה יותר, אז בכלל זה יהיה רק כמו
כמה. היית מסכים משפט ששורש האמונה היא התבוננות?
אני חושב שכל אמונה מצליחה התבוננות. את זה גם באמונה, באמונה שאנחנו מכירים, ברור שהיא צריכה התבוננות, הרי לא יכול להיות שאמונה שלנו בגיל 40, 50 או 60 תישאר כמו האמונה שלנו בגיל 4, שהגננת נטעה בנו סיפורי אמונה, ודאי שהמושג של האמין זה להתבונן, ואדם שרוצה להאמין ביכולות שלו צריך להתבונן, בכלים שיש בו, בתכונות שיש בו, ביכולות שיש בו, בדברים שהוא יכול להשיג, אחרי שהוא התבונן, הוא התבונן במורכבות, הוא התבונן באיזה תהליכים אחרים עושים, כל הדברים האלה, הם דורשים התבוננות. לבוא בלי התבוננות למלאכה הזאת, זה ודאי שזה מאוד מאוד קשה, זה מלאכה ודאי שצריכה התבוננות. ככל שאדם יתבונן ויעמיק יותר, הוא ידע למצוא את המקומות שירגיעו אותו, מבחינת זה שזה יהיה מסודר לו.
אז אם ניתן שיעורי בית, אם ניתן שיעורי בית, מה השיעורי בית שהיית נותן?
הייתי נותן שיעורי בית באמת של אדם, דבר ראשון שהוא צריך לשבת עם עצמו להתבונן ולהקדיש לזה זמן,
פשוט להתבודדות.
לא, דווקא לא חייב התבודדות בזמן הקלאסי, אבל באמת התבוננות יותר מאשר התבודדות, ובתוך ההתבוננות הזאת הוא התבונן באמונה בעצמו, לדעת אנחנו בסך הכל נותנים לו איזה מראה מקום, במה להתבונן. הוא צריך להתבונן בעצמו, איפה הנקודות החזקות שלו, איפה הנקודות החלשות שאותם הוא צריך לשפר, איפה חסר לו אמונה, חסר לו אמונה בעצמו, או חסר לו אמונה בשליחות שלו, האם הוא נמצא במקום הנכון, ואת יש שתי שאלות, האם הוא האיש הנכון, והאם הוא במקום הנכון. אז הוא צריך לדעת, לפרק את זה, לדעת איזה, איפה, איזה חלקים דרושים חיזוק באמונה, וההתבוננות בדברים האלה היא תוביל אותו להצלחה.
עצם זה שאני אתבונן בדברים האלה יוביל אותי להצלחה?
לא, ההתבוננות לבד היא לא מספיקה, אדם צריך לחזק בתוכו את החלקים החלשים, עד כמה שהוא מבין שהוא נמצא במקום הנכון, הוא מבין שבאופן עקרוני הוא האיש הנכון, רק יש בו איזושהי חולשה, או נגיד איזה דברים שתרומים חיזוק, בנקודות מסוימות, למשל הוא לא מאמין בזה שהתלמידים ישמעו בקול, או בזה שהוא לא מאמין שאנשים שהוא יכול להעביר תהליכים, או שהוא לא מאמין בהצלחה של, התלמידים שלו, הדברים האלה יכולים לקבל חיזוק.
באמת, הדבר הראשון שאני צריך לדעת, זה אפילו לחזור לאיזשהו אולם של תמימות, ולהאמין שאפשר. להאמין שאפשר, להאמין שזה יקרה, להאמין שבסוף השנה תלמידים שלי ייראו אחרת, להאמין שמחר כשאני אכנס לכיתה אז דברים ייראו אחרת, ואני רק צריך את ההכוונה הנכונה וזה אפשרי. האמונה שזה אפשרי.
האמונה שזה אפשרי, וגם לחזק את התחושת מסוגלות. ולדעת שיש כלים באמת שהאדם יכול לשפר את עצמו, ולהגיע להישגים מתאימים. זאת אומרת, לא להיות נגיד איש מקצוע בינוני, אלא להיות איש מקצוע מעולה. נניח שהאדם מראש היה חושב על עצמו בצורה של כפיפות קומה, שהוא חושב שגם אם הוא יצליח וגם אם הוא ישקיע, יגיע למקום בינוני, כמובן זה דבר שהוא לא נותן תחושת מסוגלות לאדם. אבל ברגע שאם היה מישהו באמת עם ניסיון רב, הוא אומר, אני מכיר אותך לפניים ולפעמים, אני יודע שיש לך מסוגלות אדירה ויכולת להצליח בצורה פנטסטית, אם האדם היה מישהו היה לוחש לו את זה, בוודאי שהוא היה מגיע למחרת עם הרבה יותר כוחות להצליח. האדם פשוט צריך לקחת את הדבר הזה, וגם אם אין מישהו שמחש לו את זה, הוא צריך לרחוש לעצמו את הדבר הזה. אבל מתוך התבוננות, שהוא ידע בדיוק איזה חלקים קשים, איזה חלקים יותר טוב בהם, מה יש בו, מה אין בו, ואיזה חלקים אפשר לחזק, ועצם זה שהוא מקשיב לנו, ויודע שאפשר להשתנות, ואפשר להתחזק, ואפשר להשתפר, וכל אחד יכול להיות טוב, ואפילו מעולה על ידי ההתבוננות הזאת, זה דבר שיגרום לאדם להצליח.
אז אם אנחנו נגיד, אתה יודע מה, לפני שאני אסכם, אני אלך צעד אחורה, אני לפעמים ממליץ למורים לעצור ולדמיין, ממש לעשות איזשהו דמיון מודרך עם עצמם, שהם נכנסים לחרת לכיתה, וכל הכיתה מקשיבה להם. אם הדמיון מודרך הזה נעשה מספיק חזק, הרבה פעמים זה משנה. זה כבר משנה, ואני חושב שזה מתחבר למה שאתה אומר, עכשיו אני מבין גם למה זה עובד, לאמונה הזאת. אנחנו כן צריכים לסכם בנקודה הזאת.
כן, אולי בראשי פרקים, למי שהיה איתנו עד עכשיו, ששרד עד עכשיו, אז אולי נסכם. נסכם לו שהיה, דבר ראשון, הדבר הזה, הסמכותיות, זה לא דבר שהוא בהכרח מולד, אלא זה דבר שהוא בהחלט, בהחלט נפגש. והדבר הזה, הדבר הזה שנקרא סמכות, זה דבר שמגיע מתוך איזה מקום מאוד מאוד פנימי, מתוך הקרביים של האדם, שאמונה שלו בעצמו, והיא משרה, כן, על התלמידים את החוויה הסמכותית הזו. וכמובן דיברנו על זה של אמונה, שזה אתה תפרט עכשיו.
אוקיי, לא נפרט עכשיו, אנחנו נסיים פה, ואנחנו נמשיך מהנקודה הזאת בעזרת השם בפעם הבאה. אנחנו גם, אני ארצה גם בפעם הבאה קצת להוסיף רובד נוסף מעל, ולרדת לכלים קצת יותר פרקטיים. גם כן, אחרי האמונה, מה אני בונה מעל להם?
כן, אבל יש המון דברים, יש נושא של אמון, יש נושא של עקביות, יש פרקטים רבים, באמת בשביל לשכלל את ה...
תודה רבה, רבי אינדר. הקפה עליך פעם הבאה.
בעזרת השם, עליי.
טוב, להתראות במפגש הבא.
להתראות.